עירובין דף חף, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה, בהמיני אביי מרבה. שואב מים בזמנים עברו, היה מקצוע שהיה מכניס כסף. היו הרבה אנשים שמדי יום ביומו היו צריכים לקבל את שירותיו ולקבל ממנו מים. שפר עליה מזלה של אחת המשפחות, ומול החצר של הבית יש להם באר מים, אמנם ברשות הרבים, אבל זה ממש מול הפתח של השער של החצר של בני המשפחה או של השכנים של החצר, כל המשפחות שבחצר. וככה במשך כל השבוע הם יכולים לשאוב מים לעצמם מתוך באר שסמוך לביתם. שבת המלכה נכנסת, כמובן שמבעוד יום הם כבר מכינים לעצמם מים כדי שמי שטרח בערב שבת יאכל וישתה בשבת. אבל אם הם לא הספיקו להכין מספיק מים, שבת הייתה מאוד מאוד חמה ושתו הרבה ונגמר המים. צריכים לשאוב מים נוספים. חושבים לעצמם, בני המשפחה, פשוט ביותר, ניצא מהחצר, בכניסה יש לנו שם באר מים, נשאב קצת ונכניס הביתה. מה הבעיה? הבאר נמצאת ברשות הרבים, והיא, הבאר, היא רשות היחיד. אי אפשר להוציא מהבאר לרשות הרבים, לכביש. כדי שיהיה מותר להוציא מים, אז תקנו חכמים מה שנקרא פסי ביראות. מה הכוונה? שעושים מין כמו חדר כזה עם מחיצות, אבל לא עושים מחיצות שלמות, אלא עושים רק ארבע זוויות, בכל ארבע הצדדים עושים מין צורת ריש כזאת, שעמה על עמה, והשטח שבאמצע הופך להיות כמו רשות היחיד, וזה מין סוג של חדר כזה, צורה דמיונית אולי, כאילו יש חדר שם שהוא רשות היחיד, ואז אפשר להוציא מים מתוך הבור לבין המחיצות, בין הפסים האלה. כמובן צריך להדגיש שבני המשפחה שעליה דיברנו ותיארנו בתחילת הדברים, אמנם לא יוכלו להשתמש עם הפסים שסביב הבור, כי כל התקנה הזאת שתקנו חכמים שפסי ביראות, הפסים האלה נחשבים והופכים את המקום שסביב הבור לרשות היחיד, זה רק לצורך עולי הרגלים, שהיו הולכים בדרך והיו צריכים לתת מים לבהמות שלהם, התירו להם חכמים להשתמש עם אותם פסי ביראות בשביל להוציא מים מהבור לצידי הבור, וזה יהפוך לרשות היחיד. או לתלמידי חכמים שהולכים ממקום למקום ללמוד תורה, שזה כמו עולי רגלים, או שאר דבר מצווה. אבל בכל אופן, בשביל ההמחשה, זה המחשה טובה. יש כאן ספק שהבאי מסתפק לגבי בני חצר, שהפתח של החצר ראשה נכנס ישר לבין הפסים. זאת אומרת, יש חצר של בית, הפתח של החצר יוצאים, יש שם מחוץ לחצר בור מים, שמוקף על ידי פסי ביראות. נשאלת השאלה, מהו לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה? האם הרשות הזאת של בין הפסים נחשבת אמנם רשות היחיד, אבל של מי? של אלה עולי הרגלים, שבשבילהם מייעדים את פסי הביראות. ולעומת זאת החצר מיועדת לשכנים שבחצר. אז אולי נאמר שהחצר ופסי הביראות זה שתי רשויות יחיד שונות, ואי אפשר יהיה לטלטל מפסי הביראות לחצר ומהחצר לבין פסי הביראות. זה היה ספק של אביי. מצד שני אפשר לומר שעולי הרגל זה לא דיירים מוגדרים, אלא אולי נאמר שהמקום של בין הפסים לא נחשב שיש בו דיירים, ואז מותר כן לטלטל מבין הפסים לבין החצר. כי כשבאמת יש שני חצרות, שבכל חצר יש דיירים אחרים, אז אסור לטלטל מחצר לחצר, אלא אם כן בני שתי החצרות ערבו ביניהם יחד, לקחו מכל חצר וחצר איזשהו אוכל, ושמו את כל האוכל בחצר אחת, כדי להראות שכל בני החצרות נחשבים כמו כאילו הם רשות אחת. אבל אלה עולי לרגל, אולי נאמר שלא נחשבים רשות בפני עצמה, כדי לאסור על בני החצר שליד הפסים, לטלטל מבין הפסים אל החצר. אמר לי, אז רבא ענה לתלמידו אביי, מותר לטלטל מבין הפסים אל החצר ומהחצר אל בין הפסים, כי באמת עולי הרגל הם לא נחשבים ממש דיירים שאוסרים לטלטל מבין הפסים אל החצר והפוך. אז אביי שאל אותו, מה יהיה הדין כשיש שתיים, דיינו, יש שתי חצרות, שהפתח של שתי החצרות יוצא למקום של בין הפסים, של הנכנסים לחלל שסביב הבור. האם נאמר שגם שם יהיה מותר להם לטלטל מהחצרות שלהם אל בין פסי הבראות ומבין פסי הבראות אל תוך החצר שלהם? כאן אמר לי רבה, אסור. עכשיו צריך לדעת ששתי חצרות יכולים להפוך לרשות אחת על ידי שעושים עירוב בין שתי החצרות, ואז זה נחשב ממש כמו חצר אחת. למרות שזה שתי חצרות, הם נחשבים כמו רשות אחת, כמו דייר אחד, על ידי שהם מתערבים בעירובי חצרות. ויש אפשרות שהם לא עשו ביניהם עירוב, ואז הם נחשבים כל חצר בפני עצמה. אם כל חצר בפני עצמה נחשבת, אז מסתבר יותר להבין למה אסור להם לטלטל מבין הפסים אל החצר שלהם. כי בין הפסים, הרי נכנס אליו שתי חצרות. לעומת, ושתי החצרות האלה נחשבים שתי רשויות שונות. אז אם כן, המקום שבין הפסים הוא נחשב יותר רשות הרבים מאשר כל חצר וחצר. כי כל חצר וחצר היא מיועדת רק לבני החצר, אבל בין הפסים זה מקום שפתוחים אליו בני שתי חצרות. אז אם כן, אם לא ערבו ביניהם שתי החצרות יחד, יש יותר סיבה לאסור לטלטל מבין הפסים אל החצר ומהחצר אל בין הפסים. אז באיזה מקרה רבא התכוון שיהיה אסור? האם מדובר פה כשהם עשו ביניהם עירוב שתי החצרות והם הפכו להיות רשות אחת? או שדווקא, ואפילו ככה יהיה אסור, או שדווקא כשהם לא עשו עירוב ביניהם והם נחשבים שתי רשויות שונות, לכן יהיה אסור לטלטל לבין הפסים ומבין הפסים אל החצר. אז יש בזה שתי דעות. אמר רב הונא, שתיים אסורים ואפילו ערבו. למה? למה שיהיה אסור אם הם ערבו? זה הרי נחשב כמו חצר אחת. אז זה נכון, היה אמור להיות מותר. אבל חכמים חששו בעיניהם הרחוקות, הם ראו שאם הם יתירו פה לטלטל מבין החצרות אל בין הפסים, יבואו אנשים לידי טעות שיכולה לגרום למכשול. מה הטעות שאנשים יטעו? הרי בשביל לערב בין שתי החצרות יש תנאי מאוד מאוד חשוב, שיהיה פתח בין שתי החצרות. כי אחרת, איך אתה מערב בין שתי החצרות? זאת אומרת, מה הופך את שתי החצרות לרשות אחת? דרך מה? מה, אם שהדרך היחידה לצאת מהחצר זה ישר לרשות הרבים, וכן מהחצר השנייה ישר לרשות הרבים, איפה יש את הקשר בין שתי החצרות? התנאי הבסיסי כדי לעשות עירוב בין שתי החצרות זה שיש ביניהם גם כן פתח. זאת אומרת, יש איזושהי מחיצה בין שתי החצרות, שבאותה מחיצה יש פתח. ודרך אותו פתח הם יכולים לעשות עירוב בין שתי החצרות. עכשיו, כאן כמובן כשאומרים שערבו בני שתי החצרות, הכוונה שהם ערבו דרך אותו פתח. אבל כשהגיע בן אדם, יעבור ברשות הרבים, יעבור ליד הפסי בראות, שנכנס לבין הפסים האלה שתי חצרות. והוא רואה שבני החצרות מטלטלים מבין הפסים אל החצר ומהחצר אל בין הפסים. יחשוב לעצמו, רגע, הרי יש כאן שתי חצרות שפתוחים לבין הפסים. איך יכול להיות שהבין הפסים הזה לא הופך להיות איזושהי רשות כוללת יותר, ובני שתי החצרות, וכיוון שיש פה שתי חצרות, בני שתי חצרות שמשתמשים במקום הזה, אז הם עושרים אחד על השני. למה הם באמת לא עושרים אחד על השני? כנראה שהם ערבו ביניהם. כן, זה מה שבאמת עשו. איך הם ערבו ביניהם? אני מבין איך. הרי כשיש מבוי שפתוחים אליו חצרות, אז גם אם אין בין חצר לחצר פתח, יכולים לעשות שיתופי מבואות, ולערב ביניהם דרך המבוי שכולם פתוחים אליו. אז אולי גם אפשר לעשות עירובי חצרות דרך הפסים. זאת אומרת, בין הפסים, הרי שתי החצרות פתוחים לבין הפסים, אז זה כמו מין מבוי כזה. אז לכן הם יכולים לעשות ביניהם עירוב. ככה הוא עלול לטעות, וזה לא נכון. אי אפשר לעשות עירובי חצרות עם הדרך היחידה שהפתחים פתוחים אחד לשני, זה דרך שמפתחים לתוך בין פסי בראות, כי זה לא נחשב מבוי. מבוי יש לו גדרים ברורים, לדוגמה, הוא צריך להיות מאורך, מלבן, יותר ארוך מאשר רחב, הוא לא יכול להיות מרובע. לעומת זאת, בין הפסים זה מרובע. אי אפשר לשתף בין שתי החצרות דרך המקום שבין הפסים. אבל אם בן אדם יראה שבני החצרות מטלטלים בין הפסים אל החצר ומהחצר אל בין הפסים, הוא יטעה שהם עשו עירוב דרך בין הפסים. לכן אומר אבונה, אסור. אפילו ירבו גזירה שמו יאמרו, עירוב מועיל לערב את החצרות בין הפסים. זה דעתו של רבונה שהוא סובר שיש את הגזירה הזאת. אבל לעומת זאת רבה אמר, כמו הסברה הראשונית שהבנו, שכל זה שאסור לטלטל מהחצרות אל בין הפסים ומבין הפסים אל שתי החצרות, זה דווקא אם הם לא ערבו, ואז הם באמת שתי רשויות שונות, אז הם מוסרים אחד על השני במקום של בין הפסים. כי יש, בבין הפסים יש רשות לבני שתי החצרות, וכל בני חצר אוסרים על בני החצר השנייה את השטח הזה של בין הפסים, כי הוא מיועד גם, הוא לא מיועד רק לבני החצר הזאת, הוא הרי מיועד גם לבני החצר האחרת, ובני החצר האחרת אוסרים על בני החצר הזאת, וכמובן בני החצר הזאת אוסרים לבני החצר האחרת. אז לכן, אם הם לא ערבו, באמת אסור לטלטל מבין הפסים אל החצר והפוך. אבל אם ערבו, מותר כן. והוא לא גוזר את הגזרה, הוא לא חושש את הגזרה הזאת. אמר לי הבעל לרבה, אתה לא חושש את הגזרה הזאת? יש לי ברייתא שאומרת בדיוק כמו שאתה אמרת. תניא דמסייע לך, יכולה לסייע לדעתך. חצר, יש חצר אחת, שראשה אחד נכנס לבין הפסים, אז כמובן, מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה. אבל אם יש שתי חצרות פתוחים לבין הפסים, אז אסור. אבל מתי? כשלא ערבו. באמת דברים אמורים שלא ערבו, אבל ערבו מותרים. זה בדיוק כמו שאמר רבא. אז אם כן, זה כל כך בדיוק כמו שאמר רבא, שזה קשה על דעתו של רבונה, שאמר שחכמים גזרו, שגם אם ערבו שתי החצרות יעשו לטלטל מבין שתי הפסים, מבין הארבע פסים לבין החצרות. אז למטבת יובת דרבונה, אמר לך רבונה, אפשר להסביר את הברייתא שמדברת במקרה מאוד מסוים. האטם דהדרן וארוון, שהם עשו עוד פתח ביניהם. זאת אומרת, בין שתי החצרות היה פתח אחד, ודרכו הם עשו עירוב. מפתח אחד זה לא מספיק. כי מי שעובר ברשות הרבים, כמו שאמרנו, יסבור שהם התערבו דרך המקום שבין הפסים, הוא יסבור שאפשר לעשות עירוב בין שתי חצרות, דרך זה שמפתחים לבין הפסים, זה כאילו שבין הפסים זה כמו מבוי כזה. ולכן אומר רבונה, אני אוסר גם כשהם ערבו, אם יש להם פתח אחד ביניהם, אני אוסר עליהם ללכת ולטלטל מהחצרות לבין הפסים. אבל כאן מדובר מקרה מאוד מיוחד, וכמו שהריטב"א מסביר, הפתח, יש פתח נוסף בין שתי החצרות, לא רק פתח אחד, יש פתח נוסף בין שתי החצרות, ממש סמוך לכניסה לחצר, ואי אפשר לפספס את זה. כל אחד שיעבור ברשות הרבים ישר יראה שיש בין שתי החצרות בפנים, בתוך החצר, יש פתח שפתוח בין חצר לחצר, והוא יבין לבד שהדרך שהם ערבו שתי החצרות יחד, זה לא מבין הפסים, אלא מתוך החצרות עצמם יש להם פתח, כי רואים את זה ממש גלוי, זה ממש בכניסה. ולכן הברייתא אומרת שאם הם ערבו בני שתי החצרות, הם הופכים להיות רשות אחת, והם מותר להם לטלטל מבין הפסים לחצר ומהחצר לבין הפסים. ספק נוסף שהבעיה שאל את רב, וזה בעצם הספק האחרון מבין סדרת הספקות, שהיה לנו גם בדף הקודם וגם בדף הזה. באמיני אביי מרבא. הרי כל היתר שחכמים התירו להשתמש על ידי שעושים ארבע זוויות, ארבע מין יומדין, צורות של דלת כאלה, בכל ארבע זוויות, הם התירו את זה רק סביב בור, שיש בו מים, כדי שאלה שעולים לרגל יוכלו להוציא מים מתוך הבור, לשים בצדי הבור, והוא לא יחשב רשות הרבים צידי הבור, אלא הוא חשב רשות היחיד על ידי אותם פסים, ואז יוכלו הבהמות לשתות מהמים. כל ההיתר הזה זה רק בשביל שיש מים בבור. עכשיו, למה? כדי שיוכלו באמת לשתות אלה שעולים לרגל, הבהמות של אלה שעולים לרגל. אבל נשאלת השאלה, אם בכניסת שבת באמת היה בור עם מים ועשו פסים, והיה מותר באמת להוציא מהמים שבבור לשטח שבין הפסים, אבל בשבת עצמה יבשו המים בשבת. מהו? האם עדיין מותר לטלטל בשטח שבין הפסים? זה עדיין עכשיו רשות היחיד או לא? אמר לי, לא. כלום נעשית מחיצה אלא בשביל המים. אבל סתם ככה זה הרי לא נחשב מחיצה. כי בחצר למשל צריך שיהיה יותר סגור מאשר פרוץ, יותר מחיצה מאשר פרצה. וכאן הרי בפסי ביראות זה בוודאי יותר פרוץ מאשר פתוח, מאשר סגור. אז מצד מחיצה זה מחיצה פסולה. כל מה שהתירו את זה חכמים זה רק בשביל המים שבבור. אבל מים אין כאן, אז גם המחיצה אין כאן. עכשיו בבין שואל שאלה שלב הבא. בסדר, נגמרו המים בבור. בשבת. אז אתה אומר שעכשיו עשו לטלטל בין המחיצות. ואם עכשיו ייכנסו מים חדשים לתוך הבור, ירד גשם בשבת, נכנסו מים חדשים לתוך הבור. האם עכשיו כבר המחיצות האלה חוזרים להיות מחיצות, ויהיה מוטל טלטל בשטח של בין הפסים? זה השאלה של רבין. ביי רבין, יבשו מים בשבת ובאו מים חדשים בשבת מהו? אז הבאי ישר ענה לו. אני הרי שאלתי שאלה, חלק מהשאלה שלך, אני שאלתי את רבא, לגבי כשיבשו המים, והוא אמר לי שהמחיצות בטלו. אז אמר לי הבאי, תראה, יבשו בשבת לא תיבא אלך, זה בוודאי אין לך ספק, כשהמים מתייבשים בשבת, אז המחיצות בטלו. למה אין ספק? דבאי מיני דמר. אני שאלתי את רבי רבא, ופשיט לי דאסיר. אני אגיד לך על החלק השני של השאלה שלך, אם ירדו מים בשבת ומילאו את הבור, האם עכשיו כן יהיה מוטל טלטל בין הפסים? התשובה היא כן. באו נמי לא תיבא אלך, אלא מותר, דהבה למחיצה העשויה בשבת. המחיצה שנעשתה בשבת היא בסדר, אלא אם כן היא נעשתה במזיד, באיסור, אז כמו שאנחנו נראה תכף את התירוץ של המסקנה של הגמרא, שאם נתן במזיד עשה מחיצה באיסור בשבת, אז אמנם זה ייחשב מחיצה, אתה לא יכול להתווכח, יש כאן מחיצה. אז אם האדם למשל יזרוק מרשות הרבים למקום שבין המחיצות האלה, הוא ייחשב שהוא הוציא מרשות הרבים לרשות היחיד והוא יהיה חייב. אבל לא יהיה, הוא לא הרוויח אותו בן אדם שחילל שבת ועשה מחיצות, שיהיה מותר לו עכשיו לטלטל בין המחיצות האלה כשזה ייחשב רשות היחיד, זה לא. זה דווקא במזיד, אבל כאן הרי כשהמים באו בשבת, זה לא היה במזיד, הבן אדם פה לא עשה שום פעולה של איסור, אז בוודאי שהמחיצות האלה מתירים עכשיו לטלטל בשטח שבין הפסים, זה מה שהוא ענה לו. אבל מחיצה עשויה בשבת ותניה, כל מחיצה עשויה בשבת, בין אם היא נעשתה בשוגג, בין אם נעשתה במזיד. תכף נראה שכשנעשתה במזיד, היא אמנם נחשבת מחיצה, אבל רק להחמיר ולא להקל, רק שמי שיזרוק לתוך בין הפסים יהיה חייב, משום שהוא זרק לרשות היחיד, בסדר? ובין באונס, בין אם המחיצה נעשתה באונס, בין אם נעשתה ברצון, שמע מחיצה. אז בכל אופן, כאן המים האלה שנכנסו לתוך הבור, הופכים את הפסים למחיצות, והם מוטל טלטל שם בשבת. אז הגמרא מיד שואלת, ולאו יתמר עלה, כמו שכבר אמרנו, שהרי ברגע, יש הרי דברי רב נחמן שאומר שכל מה שהמחיצות האלה מחיצות זה רק להחמיר. והגמרא תכף תגיד שזה רק במזיד. אמר רב נחמן, לא שענו אלא לזרוק, אבל לטלטל, המחיצות האלה לא יועילו שיהיה מוטל טלטל בשטח הזה, אלא רק אם אדם יזרוק מרשות הרבים לתוך המחיצות האלה, הוא יהיה חייב, כי הוא זרק לתוך רשות היחיד. אז, אבל להקל, לא. אז הגמרא מתארת את זה כמו שאמרנו, כי יתמר דרב נחמן, שיהיה אסור לטלטל בין המחיצות, זה דווקא המזיד יתמר. כשהמחיצה נעשתה במזיד באיסור, אז חכמים לא יתירו לבן אדם, שמותר לו לטלטל חופשי בתוך השטח שבין המחיצות. אבל כאן, במקרה שהמים נכנסו לתוך הבור וזה לא היה במזיד, ודאי שעל ידי המים הותרו בחזרה פסי ביראות, ויהיה מותר לטלטל בשטח הזה. אמר רבי אלעזר, ולכאורה אמור להגיד חידוש, תכף נראה מה החידוש בדבריו. אחרי שאנחנו יודעים שפסי ביראות נחשבים רשות היחיד, אז הזורק מרשות הרבים לבין פסי ביראות יהיה חייב משום אדם שזורק מרשות הרבים לרשות היחיד. שואלת הגמרא פשיטה, אילו מחיצה היא, אם לא שהפסי ביראות חשובים מחיצה להפוך את המקום שביניהם לרשות היחיד, אז איך היא משטרי לי למלות? איך חכמים התירו למלות מהבור שהוא רשות היחיד למקום שבין הפסים? אלא חייב להיות שבמקום שבין הפסים הופך להיות רשות היחיד גם כן. מתרצת הגמרא, רבי אלעזר התכוון לחדש על מקרה אחר, לא כשיש פה פסי ביראות בשביל בור של מים אמיתיים, אלא אדם עשה פסים במקום שאין בור מים, סתם ככה ברשות הרבים. לא צריך הדעבד כי אין פסי ביראות ברשות הרבים במקום שאין בור, סתם אמצע רשות הרבים, הלך עשה 4 פסים. זה לא מחיצות, זה סך הכל פסים, זה סך הכל דיום דין. בכל זאת מחדש רבי אלעזר שמהתורה המקום הזה הפך להיות רשות היחיד. ואם האדם יזרוק מרשות הרבים למקום שבין הפסים הוא יהיה חייב. כן, אז זה מה שנקרא את המילים בגמרא, לא צריך הדעבד כי אין פסי ביראות ברשות הרבים וזרק לתוכה החייב. שואלת הגמרא, הנה מפשיטה, זה גם פשוט שיהיה חייב. תגיד, זה שבן אדם שם 4 דיומדין פסי ביראות הופך את המקום לרשות היחיד אם יש כאן בור של מים? מה זאת אומרת? אם מעיקר דין תורה, פסי בראות לא נקראים מחיצה, אז איך חכמים הופכים את המקום הזה למחיצה? הרי מהתורה זה נחשב רשות הרבים. זה שחכמים נתנו היתר, שמותר להשתמש עם פסי בראות כמחיצה גמורה לעניין בור של מים, זה אומר שכל מה שבדרך כלל הם אוסרים זה איסור שלהם. הם אסרו מחיצות כאלה של דיומדין אם זה לא בור של מים, אבל מהתורה זה נחשב מחיצות גמורות. לכן אם האדם יזרוק מרשות הרבים לבין הפסים, בוודאי שהוא יהיה חייב, אז אם כן גם זה פשיטה. כי לאו דבעלמא, מעיקר דין תורה, אם מקיפים על ידי פסים זה מחיצה היא, גבי בור, איך היא משטר אלי לטלטולי? אם חכמים יתירו לטלטל על ידי פסים, זה אומר שמעיקר דין תורה זה נחשב מחיצה גמורה, אז בוודאי שאם אדם יזרוק מרשות הרבים לבין המחיצות האלה של פסי בראות, הוא ודאי אמור להיות חייב. מתרצת הגמרא, לא צריכה החידוש של רבי אלעזר, שאומר שכשאדם זורק מרשות הרבים לבין הפסים הוא יהיה חייב, באיזה מקרה יש חידוש שהוא יהיה חייב? אף על גב דקבקי ברבים. אנשים לא שואלים אותך, תגיד, זה רשות היחיד, זה רשות הרבים. הם קובעים עובדה, עוברים בשטח שבין פסי הבראות. ספר להם שזה רשות היחיד המקום הזה. הם מבחינתם קבעו עובדה, הם עוברים פה. אז אולי נגיד שהמקום הזה יחשב רשות הרבים באמת, ואם אדם יזרוק מרשות הרבים לתוך המקום הזה, וזה יהיה פחות כמובן מארבע אמות, שהחפץ לא יעבור יותר מארבע אמות, אולי באמת יהיה פתור. שואלת הגמרא, רגע, אז מה כמה שמלן שיהיה חייב? ומה כמה שמלן? דלואטו רבים ומבט למחיצתה? מה בא רבי אלעזר עם החידוש הגדול שלו? רבי אלעזר בא ואומר שאדם שזורק לבין פסי בראות יהיה חייב. אז תמוקים שמה החידוש, שאפילו שהרבים עוברים כאן, הם לא מבטלים את המחיצה. זה רבי אלעזר חידש, הוא כבר חידש את החידוש הזה פעם. אמר רבי אלעזר חד הזימנה על דברי המשנה, דתנן. רבי יהודה אומר, אם בין פסי בראות, אדם הלך, עשה פסי בראות סביב הבור, רק מה, אנשים בני רשות הרבים לא שואלים שאלות, ועוברים במקום שבין פסי בראות. לפי דעתו של רבי יהודה, אם הייתה דרך רשות הרבים הפסקתן, זאת אומרת שהמציאות הדרך שרוב בני רשות הרבים עוברים, הם עוברים דרך בין הפסים, אז זה הורס את הפסי בראות לפי רבי יהודה. ולכן, אם הוא רוצה שיהיה מותר לו לטלטל בין הפסים, יסלקן על הדרך הרבים לצדדים. כי אם הרבים ימשיכו לעבור לו דרך של הפסי בראות, הוא לא יכול לטלטל מתוך הבור לתוך השטח שבין הפסים, זה יחשב ממש רשות הרבים בין הפסים. צריך לסדר איזשהו דרך שיהיה נוח לרבים לעבור מסביב לפסי בראות. וחכמים אומרים, אינו צריך לסלק את דרך הרבים, שהרבים ימשיכו לעבור בין הפסים. זה לא אמור להפריע. מה, רגע, איך יכול להיות שזה לא מפריע? כי הכוח של המחיצות יותר גדול מהמציאות שהרבים קובעים. מה שקובע זה המחיצות, לא האם האנשים עוברים או לא עוברים. זה מה שבא רבי יוחנן ורבי אלעזר. עוד אמרי תרוויו, כאן, בזה שאתה רואה שלמרות שהרבים קובעים עובדה ועוברים דרך בין הפסים, זה נשאר רשות היחיד. עוד יחה, כוחן של מחיצות, שגם אם הרבים עוברים בין המחיצות, זה נשאר עדיין מחיצות, וזה נשאר רשות היחיד. אז מי אומר את זה? רבי אלעזר, כאן עוד יחה כוחן של מחיצות, אז אני מבין שגם אם הרבים עוברים בין הפסים, עדיין זה נחשב רשות היחיד. אז למה רבי אלעזר צריך לחדש? מי שזורק מרשות הרבים לשם, במקרה שבוקעים בו רבים, עוברים בו רבים, יהיה חייב. ברור שהוא יהיה חייב, הרי הוא כבר אומר שכאן עוד יחה כוחן של מחיצות. עונה הגמרא, אם מהתם, אם מזה שרבי אלעזר אומר שכאן חכמים הודיעו לנו כוחם של מחיצות, יכול להיות שככה חכמים אומרים, אבל מי אמר שרבי אלעזר מסכים איתם? אבא אמינא כאן ולא סביר עלי, כמה שמלן כאן וסביר עלי, שהוא באמת מסכים כמותם, שזה שהרבים עוברים שם, זה לא מפריע למחיצות. שואלת הגמרא, ולי מה, הריטב"א מסביר, מה הכוונה ולי מה, שיגיד את החידוש הזה, שאדם שזורק לבין פסי בראות הוא יהיה חייב, ואז אני מבין את כוחן של מחיצות, שזה, שלמרות שהרבים עוברים בין הפסי הבראות, עדיין, מכיוון שיש מחיצות של פסי בראות, זה נחשב רשות היחיד, ולא בעיה הך, לא צריך להגיד על דברי המשנה, שאומרים שאפילו שהרבים בוקעים בין הפסים, זה לא משנה והופך את המקום שבין הפסים לרשות הרבים, אלא זה נשאר רשות היחיד. לא צריכים לומר על דברי המשנה האלה, כאן עוד יחק כוחם של מחיצות, כי כבר אנחנו יודעים שרבי אלעזר אומר שמחיצות יש להם כוח גדול, למרות שהרבים עוברים ביניהם. עונה הגמרא, חדה מכלל דחברתה התמר, זאת אומרת, פה הריטב"א אומר, השמועה שאמר רבי אלעזר, זה שאדם שזורק לבין הפסים, מרשות הרבי לבין הפסים יהיה חייב. זה מה שאמר רבי אלעזר. והתלמידים שלו, לפי זה פירשו את דעת חכמים, שאומרים שגם אם הרבים עוברים דרך הפסים, לא צריך לסלק את הדרך של הרבים, אלא הרבים יכולים להמשיך לעבור דרך הפסים, והפסים נשארים רשות היחיד. אנחנו שמענו שרבי אלעזר אמר, שגם אם הרבים עוברים בין הפסים, עדיין המחיצות הם אלה שקובעות, אז כאן עוד יחה כוחן של מחיצות. זה תלמידיו אמרו. יש את דבריו של המהרש"ל שאומר להפך. מה אמר רבי אלעזר בפורש? את הדברים שהוא אמר על דברי חכמים. כשהוא שמע את חכמים אומרים, שגם אם הרבים עוברים שם בין הפסים, הוא לא צריך לצאת להם דרך אחרת, אלא הם יכולים להמשיך לעבור וזה נשאר רשות היחיד. זה אמר בפורש רבי אלעזר, כאן עוד יחה כוחן של מחיצות. ותלמידיו לקחו את זה גם לגבי אדם שזורק מרשות הרבים, לבין המחיצות של הפסי ביראות, שיהיה חייב, כי הרי כוחן של מחיצות גדול, למרות שהרבים עוברים בין המחיצות, בין הפסים. במשנה למדנו מה השטח הכי קטן שאפשר להקיף סביב לבור, וזה עדיין יהיה קשר, שהבהמה יכולה להיכנס ראשה ורובה לתוך השטח של בין הפסים. מותר להקריב לבאר, ובלבד שתהיה פרה ראשה ורובה בפנים ושותה. כאן הגמרא מביאה נידון, האם בפועל, כשנותנים לפרה לשתות, היא צריכה להיות באמת ראשה ורובה בשטח של בין הפסים או לא? מביאה הגמרא משנה לגבי אדם, שכשאדם שותה מתוך באר שנמצא, שמוקף בפסי ביראות, בשביל שיהיה מותר לו לשתות, בשטח שבין פסי הביראות הוא צריך להיות ראשו ורובו בתוך רשות היחיד. זאת אומרת, המשנה כאן עוסקת ברשות היחיד גמור, לאו דווקא בפסי ביראות. כשאדם שותה ברשות משקה שנמצא ברשות היחיד, הוא צריך להיות ראשו ורובו בתוך אותו מקום שבו הוא שותה. אם הוא שותה ברשות היחיד, שיהיה ראשו ורובו ברשות היחיד. אם הוא שותה ברשות הרבים, שיהיה ראשו ורובו ברשות הרבים. זה משנה מפורשת. לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, או יעמוד ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, כי חוששים שמה הוא בסוף יוציא את הכלי, הוא נאמר שותה ברשות הרבים, ורק ראשו נמצא ברשות הרבים, אולי הוא יוציא את הכלי לרשות היחיד, ואז הוא יוצא מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא אם כן, מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, שאז אנחנו לא חוששים שיבוא להוציא את הכוס לרשות אחרת. והמשנה מוסיפה שם עוד הלכה, שבה אנחנו לא נתמקד היום, רק נגיד את זה בקצרה, וכן בגת. זאת אומרת, כשסוחטים ענבים, סוחטים את זה ממין בריכה כזאת עם דפנות נמוכות, סוחטים את הענבים, הם הופכים להיות יין, ואז הם נוזלים דרך איזה מין צינורית כזאת לתוך בור נמוך יותר. כשהמיץ נמצא עדיין בתוך הגת, אז מעיקר דין תורה, היין שם עדיין לא חייב במעשרות, כי הפירות או המשקה מתחייב במעשרות רק מתי שנגמרה מלאכתו מדין תורה. אבל רבנן תקנו שגם מתי שהיין נמצא בגת כבר הוא מחויב במעשרות, אבל הם תקנו שהוא יהיה חייב במעשרות דווקא אדם ששותה שתייה קבועה. דיין הוא ממלא כוס ומוציא מהשטח של הגת ושותה. אבל אם הבן אדם שותה בתוך הגת, הוא מתכופף לתוך הגת ושותה, זה נקרא שתיית ארעי, והבן אדם יכול לשתות גם בלי לתת לפני כן מעשרות. עכשיו, לעניין גת, גם כן נאמר הדין הזה, שכדי שבן אדם יהיה פטור ממעשרות, כשהוא שותה מהיין שבגת, הוא חייב להיות ראשו ורובו מכופף לתוך השטח של הגת, ורק כך הוא יכול לשתות והוא יהיה פטור ממעשרות. אבל אם רק ראשו נמצא מעל הגת, ורובו נמצא מחוץ לגת, אם הוא רוצה לשתות מהיין, הוא כן צריך לפני כן להפריש מעשרות. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו כרגע נתמקד זה בדין הראשון. הדין הראשון שהמשנה אומרת, אדם שעומד ברשות היחיד, אסור לו להושיט את ראשו לשתות מתוך רשות הרבים. אדם שעומד ברשות הרבים, אסור לו להושיט את ראשו ולשתות מתוך מה שיש מתוך רשות היחיד, אלא אם כן ראשו ורובו של האדם נמצא במקום שבו הוא שותה. זה נאמר במפורש לגבי אדם. וכמו שהגמרא כותבת, גבי אדם, האמר, כתוב במפורש, התנא שהמשנה אומר, דבאי, ראשו ורובו שיהיה באותו מקום ששם הוא שותה. אבל הגמרא מסתפקת, גבי פרה, שעומדת ברשות הרבים ושותה ברשות היחיד. לדוגמה, כשהיא עולה לרגל, שעולים לרגל עם הבהמות ונותנים לה לשתות מהשטח שבין פסי הבראות. האם כדי שיהיה מותר לה לשתות מבין פסי הבראות היא חייבת להיות ראשה ורובה בשטח שבין הפסים, או שמספיק שראשה יהיה בשטח שבין הפסים? גבי פרה מבינן ראשה ורובה או לא? עכשיו, כאן יש לנו כמובן כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא כשהבעל הבהמה מניח את הכלי בשטח שבין פסי הבראות ואומר לבהמה תסתדרי לבד, תשתי לבד. אז ודאי שלא משנה לנו איפה הבהמה נמצאת, ראשה ורובה בתוך הפסי הבראות, שרק ראשה, או שכולה נמצאת, זה לא משנה, בכל מקרה זה ודאי מותר. כל השאלה היא, כשהבעל הבהמה מחזיק את הכלי שממנו הבהמה שותה. עכשיו, יש כאן שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהבהמה נמצאת בתוך השטח שבין פסי הבראות, כולה בתוך השטח שבין פסי, בתוך פסי הבראות. וככה נותן לבעלים לשתות מהכלי. במקרה כזה, גם אם הבעלים מחזיק רק את הכלי, והבהמה שותה מהכלי שהבעלים מחזיק, חכמים לא חששו, אולי הבעלים יבוא אחרי הבהמה. זאת אומרת, אולי הבהמה תחליט שהיא רוצה ללכת לטייל מחוץ לפסי הבראות, והבעלים יימשך אחריה ויוציא את הכלי לרשות הרבים. כי ברגע שכל הבהמה נמצאת בין הפסים, אז לא חוששים שהיא תצא מהפסים, כמו שאומרים. לא חוששים שהיא תרד מהפסים. אבל יש מקרה שני. לא כולה נמצאת בשטח שבין הפסים, אלא רק ראשה ורובה בשטח שבין הפסים, בשטח של רשות היחיד. אז כאן אנחנו נכנסים בעצם לשתי לשונות שלא סותרות. לכאורה אין סתירה בין שתי הלשונות. אלא כל לשון מביאה את הספק על מקרה אחר, אבל הן לא סותרות. אז נעשה את זה בצורה מסודרת, לפני שאנחנו ניגשים לשתי הלשונות פה בגמרא, שתכף נראה באיזה מקרה זה ברור. אז כמו שאמרנו, קודם כל ברור לפי כל הלשונות שבעולם, שאם הפרה נמצאת ראשה ורובה בתוך השטח שבין הפסים, אפילו אם הבעלים מחזיק את הכלי, והיא שותה מהכלי שבידיו, ודאי שזה בסדר. אולי כדאי לחדד כאן. כמו שיש שלוש אפשרויות איפה הבהמה עומדת, או שכולה בתוך השטח שבין הפסים, או שרק ראשה ורובה בשטח שבין הפסים, או שרק ראשה בשטח שבין הפסים, יש ארבע אפשרויות מה הבעלים מחזיק. אפשרות ראשונה, שהבעלים לא מחזיק לא את הכלי של המים ולא את הבהמה. אפשרות שנייה, שהוא מחזיק. זאת אומרת, ואז כמובן, כמו שאמרנו, ברגע שהוא לא מחזיק כלום, לא משנה לנו איפה הבהמה עומדת, אם היא ראשה ורובה בפנים או בחוץ, לא משנה. אם הוא לא מחזיק את הכלי, אין פה שום חשש, כי כל הבעיה זה שחוששים שמו יימשך אחרי הבהמה, ויוציא את הכלי מהשטח של רשות היחיד לרשות הרבים. אז אם הוא לא מחזיק את הכלי, אין שום בעיה. עכשיו, אם הוא מחזיק את הבהמה ולא את הכלי, אז גם כן אין בעיה כמובן. כן? אם הוא לא מחזיק לא את הכלי ולא את הבהמה, או שמחזיק רק את הבהמה, אם הוא לא מחזיק את הכלי, אין בעיה. עכשיו, איפה כן יש ספק? בשתי האפשרויות הנוספות, כשהוא מחזיק את הכלי, או רק את הכלי, או גם את הכלי וגם את הבהמה. עכשיו, מה יותר חמור? כשהוא מחזיק רק את הכלי, או שהוא מחזיק גם את הכלי וגם את הבהמה? כמובן שכשהוא מחזיק רק את הכלי. כי כשהוא מחזיק גם את הבהמה, פחות חוששים שהוא יימשך אחריה. יותר סבירות לומר שהבהמה תימשך אחריו, כי הוא הרי מחזיק אותה. אז לכן, כשראשה ורובה של הבהמה בפנים, והוא נוטל רק את הכלי, אז בלשון השנייה של הגמרא, שאנחנו נראה בהמשך העמוד, הגמרא מסתפקת. הגמרא נשארת בספק. האם מותר לתת לבהמה לשתות בצורה כזאת? אבל אם הוא מחזיק גם את הבהמה, אז זה ודאי שכשראשה ורובה בפנים, והוא מחזיק גם את הבהמה וגם את הכלי, ודאי שזה מותר. עכשיו, בלשון הראשונה שאנחנו עכשיו נקרא, הגמרא מסתפקת במקרה שרק ראשה נמצא בשטח של רשות היחיד. לא ראשה ורובה. אז אם הוא מחזיק רק את הכלי ולא את הבהמה, זה ודאי שאסור. זה ודאי שאסור, זה לפי כל הלשונות אסור. כי זה המקרה שיש בו את שתי החומרות. גם הוא מחזיר רק את הכלי, וגם הבהמה רק ראשה בפנים. ולא רובה. אבל אם הוא מחזיק גם את הבהמה, זה הספק שהגמרא כרגע מסתפקת. כמו שמיד נראה. אומרת הגמרא, גבי פרה, מבהינן ראשה ורובה או לא? אז הגמרא מחדדת על איזה מקרה מסתפקת. קוליך דקנקית מנה, אם הוא מחזיק את הכלי שבתוכו המים, ולא נקית לה, אבל את הבהמה הוא לא מחזיק, לא תיבאי לך. דיבאי ראשה ורובה מלגב. אז ודאי שצריך שהבהמה תהיה ראשה ורובה בשטח של בין הפסים. ואם רק ראשה בשטח של בין הפסים, ודאי שאסור לתת לה לשתות בצורה כזו. כי תיבאי לך, מתי הספק? איך דנקית מנה ונקית לה? הוא מחזיק את הכלי, וגם את הבהמה, גם את הצוואר של הבהמה. מהי? האם צריך שגם רובה יהיה בתוך השטח שבין הפסים, או שמספיק שראשה נמצא בשטח שבין הפסים? זה, האמת, היא נשאר בספק. הגמרא מנסה לתרץ את זה מהמשנה שלנו, אבל הגמרא דוחה את התירוץ, זה נשאר בספק. אז בואו ננסה, נראה קודם כל את הניסיון שהגמרא מנסה לתרץ. אמר לי, יש כאלה לא גורסים אמר לי, כי בעצם לא היה פה דיון בין שני אנשים לכאורה, זו שאלה שהגמרא מביאה מעצמה. בכל אופן יש ראיה מהמשנה תניטוע. ובלבד שתהיה הפרה ראשה ורובה מבפנים ושוטה. באיזה מקרה המשנה מדברת? מה אליו, דנקית לה ונקית מנה? שהוא גם מחזיק את הפרה, לא רק את הכלי? בכל זאת אנחנו צריכים שתהיה ראשה ורובה בפנים? אז רואים שצריך להחמיר, שאפילו אם הוא מחזיק גם את הפרה, צריך שכולה תהיה, גם שראשה ורובה תהיה בתוך הרשות היחיד. דוחה הגמרא, לא. אפשר להעמיד את המשנה שמחזיק רק את הכלי. לנקית מנה ולא נקית לה. טוב. וזה באמת נשאר התחייה הזאת. הגמרא מנסה לשאול, הגמרא מביאה עכשיו את אותו מהלך שלוש פעמים. שהגמרא כאילו מתפלה. מה באמת מותר לבעל הפרה להחזיק כלי? ובהמה תשתה מתוך הכלי כשבעל הפרה נמצא ברשות היחיד? מה, לא חוששים שמו יימשך אחרי הפרה וייצא אחריה לרשות הרבים וטלטל את הכלי לרשות הרבים? הגמרא מתפלה את אותו ספק שלוש פעמים, והגמרא מתרצת את אותם תירוצים. הגמרא מנסה להוכיח שאי אפשר מאיזושהי ברייתא מסוימת, והגמרא תמיד את הברייתא הזאת, בכל שלושת האפשרויות הגמרא דוחה שהברייתא מדברת במקרה אחר לגמרי. אז זה הפעם הראשונה שהגמרא מביאה את ההתפלות הזאת. מה, יכול להיות באמת שהבעלים יחזיק את הכלי והפרה תשתה מתוך הכלי כשהוא עומד ברשות היחיד ולא חוששים שהוא ימשך אחריה לרשות הרבים? הרי בוא נוכיח מברייתא שאי אפשר. והתניא, לגבי פסי בראות, לא ימלא אדם מים בתוך כלי מתוך הבור ויוציא את זה לשטח של הפסי הבראות בתוך הפסי בראות ברשות היחיד ויתן בשבת לפני בהמתו. הגמרא מבינה שהוא מחזיק את הכלי וזכן זה אסור. אבל איזה דרך מותר כן? ממלא הוא מהבור ושופך לפניה לתוך איזושהי שוקת או לתוך משהו כזה. שלא יחזיק את הכלי מתי שהבהמה שותה. ככה הגמרא כרגע מבינה שזה הברייתא. הגמרא מביאה את אותו ברייתא שלוש פעמים. וכל פעם הגמרא בהתחלה מבינה שזה הכוונה. שאסור שיחזיק את הכלי ברשות היחיד והבהמה ככה תשתה. והגמרא דוחה בכל השלוש פעמים באותה התחייה. היתמר עלה. ככה, באמת מותר שבעל הפרה יחזיק את הכלי ברשות היחיד והפרה תשתה מתוך הכלי שביד שלו. מה ששם כתוב, שלא יחזיק את הכלי, אלא ישפוך לפני בהמתו והיא תשתה, זה מדובר במקרה מאוד מסוים. והגמרא מוקימה באיזה מקרה זה מדובר. וכמובן, איך שהגמרא כרגע מוקימה, הגמרא מוקימה את זה שלוש פעמים, כמו שנראה, עכשיו זה הפעם הראשונה מתוך השלוש. אמר רבי, הכה באיבוס העומד ברשות הרבים, גבוה 10 תפחים ורוחב 4. מי שרוצה, אין לו תמונות ככה של המהדורות החדשות, כמו שיש האות והאדר של עוז והאדר, או מאורות של מאורות הדף היומי, שיש זה גם בבשיננתם, או אלה שיש להם את של כל הלשון. היום יש ברוך השם הרבה מאוד תמונות, יש פירוש חי, אבל אלה שאין להם את כל התמונות האלה, שמאוד מומלץ דרך אגב להשתמש בהם, אז יש כאן על הצורת הדף עצמה את התמונה של זה. מובא בהגאות הבח, פה בצד שמאל, בצורת הדף. אז ככה, יש את הרפת של הפרה, זה נקרא בית, המקום ששם נמצאת הבהמה, שזה ודאי רשות היחיד. ובאמצע יש רשות הרבים, ובצד השני של רשות הרבים, יש באר מים עם פסי בהיראות. ויש את האיבוס של הפרה שחוצה את רשות הרבים. חוצה את רשות הרבים. זה המקרה, זה הציור שמדובר פה. והאיבוס הזה שחוצה את רשות הרבים, האיבוס הוא רשות היחיד, כמו שהגמרא מביאה. הוא גבוה 10 טפחים ורוחב 4. וראשו אחד נכנס לבין הפסים. צד אחד של האיבוס זה הרפת, הבית של הפרה. צד שני זה הפסי בהיראות. זאת אומרת, יש כאן רצף של רשות היחיד. אני שואל שאלה. מותר לבעל הפרה למלא מים מתוך הבור ולקחת את זה לשטח של בין הפסים? מותר. מהשטח של בין הפסים, להעביר את זה מעל האיבוס, מותר? ודאי שמותר. כל השטח שמעל האיבוס, רשות היחיד, עולה עד לרקיע, כל השטח מעל האיבוס נקרא רשות היחיד. מותר. מעביר את זה מעל האיבוס, ושם את זה בתוך הבית של הפרה, בתוך הרפת. וכי יש בזה איזשהו איסור? בעיקר הדין זה מותר. על זה אומר הבאי, חכמים אסרו לעשות. זה מה שהברייתא אומרת, לא ימלא אדם מים ויתן בשבת לפני בהמתו, שלא יעשה דבר כזה. רק מה? ישפוך את המים לפני בהמתו, שלא יטלטל את זה מעל האיבוס ויביא לה את זה לתוך הרפת. למה לא? אז הגמרא מביאה בהתחלה סיבה אחת למה לא, ואז הגמרא דוחה את זה, ואז מביאה את הסיבה האמיתית למה לא. גזרה דילמה חזי לי לאיבוס דמקלקל. כשהבן אדם יהיה בשטח של בין הפסי הבראות, ימלא תדלי כדי לתת לבהמתו לשתות. צווה גדולה, אדם צריך לתת לבהמתו לשתות לפני שהוא בעצמו שותה. אבל כשהוא יבוא לתת את התדלי, הוא יעביר את זה דרך שצריך של האיבוס, ולפתע הוא יגלה שהאיבוס יש בו קלקול מסוים. חזל לאיבוס דמקלקל. בשטח שהוא חוצה את רשות הרבים כמובן. בדרך, בין הפסי בראות לרפת. הוא יראה שהאיבוס מקולקל. עכשיו, עתה לתיקוני, יבוא לתקן את האיבוס. מן הסתם מדובר פה תיקון כזה שהוא לא חיוב מהתורה, אם הוא מתקן את האיבוס בתיקון הזה. אבל מה הבעיה? לפני שהוא יבוא לתקן את האיבוס, הוא לא יכול גם להחזיק תדלי וגם לתקן את האיבוס. קודם יניח תדלי בצד. איפה זה הצד? ברשות הרבים! אתה מבין מה הבן אדם הזה יעשה? הוא עקר הרי תדלי מרשות היחיד, מהבאר מים, מבין הפסי בראות, ויניח את זה ברשות הרבים כדי לבוא לתקן את האיבוס? עזוב, עזוב, זה דרך ארוכה מדי, זה עובר דרך רשות הרבים, אל תיקח את הדלי ותעביר את כל הדלי בדרך שאתה, אם אתה רוצה, שפוך ישר לתוך האיבוס, כמובן, תראה שלפני כן אין תבן שם, שפוך ישר לתוך האיבוס, ככה תיתן לבהמה שלך לשתות, אל תעביר את הדלי מעל האיבוס, שאתה בעצם הולך, בעיקרון ללכת ברשות הרבים, מטלטל חפץ ברשות היחיד זה מותר, אבל פה אתה, יש חשש שמה בן אדם יראה שהאיבוס מקלקל, הוא יניח את הדלי בדרך, ברשות הרבים, יתקן את האיבוס, ואז יוצא שכשהוא יניח את הדלי ברשות הרבים, הוא עבר על מוציא מרשות לרשות. כן? ודר עלי, רק נשלים את המילים של הגמרא, ודר עלי לדב לבעדי, תוך כדי שיבוא לתקן את האיבוס, הוא הרי ייקח איתו את הדלי דרך רשות הרבים, וכמפיק, ואז הוא יניח את זה ברשות הרבים, כמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, מבין הפסים הוא מניח את זה ברשות הרבים. לכן אמרו חכמים, עזוב, אל תביא תדלי דרך האיבוס לרפת. טוב, שואל את הגמרא, אתה יודע מה? מה אמרת? שאם הוא יניח את תדלי ברשות הרבים, הוא יהיה חייב על זה שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים? כשהוא ירים תדלי מבין הפסים, איפה הוא התכוון להניח את זה? ברשות הרבים? מה פתאום? הוא התכוון להעביר את זה דרך השטח של מעל האיבוס ולהניח את זה לתוך הרפת. אז כשהוא עקר את תדלי מתוך בין הפסים, הוא עקר על מנת להניח מזווית לזווית זה נקרא. הוא התכוון לקחת את זה מרשות היחיד אחד ולהניח את זה ברשות היחיד אחרת. וזה מותר. רק מה? בסוף הוא נמלח ושם את זה ברשות הרבים. אז הוא רק עשה הנחה ברשות הרבים. אבל העקירה לא הייתה במחשבה לעשות מלאכה. יש כלל בהלכות שבת, זה נקרא מלאכת מחשבת עשרת תורה. בשבת כל החיוב שהאדם חייב רק אם הוא עשה מלאכה, מתוך כוונה לעשות את המלאכה. אבל אם זה היה בלי כוונה, אין פה חיוב של חטאת. לא שזה יהיה מותר. יש הרבה מקרים שזה יהיה אסור, אבל חיוב של חטאת לא יהיה פה. זה מה ששואלת הגמרא. וחייה יגבנה ממחייב. אם כשהוא עקר את הדלי מרשות היחיד, זה לא היה על דעת להניח את זה ברשות הרבים. אז גם אם בסוף הוא הניח את זה ברשות הרבים, וכי הוא יהיה חייב חטאת על זה, ואמר רב ספרה, אמר בשם רבי עמי, שאמר בשם רבי יוחנן, המפנה חפציו בבית, מזווית לזווית. הוא התכוון למשל לקחת את הצלחת, לקחת את זה מהמטבח, לשים את זה בסלון. מה זה הקירה, זה הנחה, זה כלום. אין בזה שום אפילו לא יישום דרבנה. אולי זה אפילו מצווה. רק מה? תוך כדי שהוא לוקח איתו את הצלחת, מישהו דופק אצלו בדלת. כן, רבנו, מה צריך? אתה מוכן לבקשה לעזור לי, לא יודע משהו? אין בעיה, אני יוצא. והוא עדיין עם הצלחת ביד, הולך לעזור להוא, והוא רואה שצריך בשביל לעזור להוא להניח את הצלחת. הוא יבוא וניח את הצלחת ברשות הרבים, ואז יעזור להוא. כשהוא יניח את הצלחת ברשות הרבים, הוא יהיה חייב? אומר רבי יוחנן, אם הוא פינה חפציו על מנת להעביר את זה מזווית בבית לזווית אחרת בבית, ובסוף נמלח עליהם אחרי שהוא עקר את החפץ בשביל להניח את זה בזווית אחרת בבית, והוציאם לרשות הרבים, הוא יהיה פטור. למה? הוא לא יהיה חייב חטאת. למה? שלא הייתה הכירה ברשות היחיד משעה ראשונה במחשבה לכך להניח את זה ברשות הרבים. אז מה באמת הסיבה שחכמים אסרו? למלא מים מבין הפסים, להעביר את זה מעל האבוס ולשים את זה בתוך הרפת, אז הגמרא מביאה את המסקנה. אלא, הטעם של הגזרה הוא שמה, טוב, שלב ב', אחרי ש... כל מה שאמרנו עד עכשיו זה נכון. הוא חוששים שמה תוך כדי שהוא יעביר את הדלי מעל האבוס, פתאום הוא יראה שהאבוס מקולקל, הוא יבוא להניח את הדלי. פה עדיין לא יהיה חייב חטאת, בשביל התחשש הזה חכמים לא היו אוסרים לטלטל את הדלי דרך האבוס לתוך הרפת. רק מה? חוששים אחרי שהוא כבר סיים לתקן את האבוס, מה הוא יעשה? הבהמה שלו צמאה, עושה לו קולות, פועה. מה הוא רוצה לתת לו לשתות? מה הוא יעשה? ירים את הדלי מרשות הרבים, יעקור מרשות הרבים, ייקח את הדלי, ואיפה יניח אותו? בתוך הרפת, ברשות היחיד. זה חיוב מהתורה. בשביל שאדם לא יעבור את החיוב הזה, אדם כשהוא נכנס לתוך העסק, הוא בא לתקן את היבוס, והוא לא מבין שזה אסור, כי זה הרי... הוא מתקן כנראה משהו שהוא לא חייב עליו. אבל מה, פתאום הפרה מתחילה לפעות, ואז הוא כבר מרחם עליו, רוצה לתת לה לשתות, ייכנס לזה מין איזשהו מין מצב כזה, שאפילו לא ירגיש איך הוא עובר על חיובים מהתורה, הוא חכמים עזוב. אתה רוצה לפרה שלך לשתות, כל הכבוד, תן להשפוך לתוך האבוס ותחסוך את כל הבעיות אחר כך. אל תיכנס למקום שאתה יכול לעבור בו אחר כך על חיובים מהתורה. זה מה שאומרת הגמרא. אלא זימנין דמתקן לי, הוא סיים לתקן את האבוס. הבעיה שלנו זה בהמשך הסיפור. והדר מהייל לי, הוא ייקח את הדלי ויכניס אותו לתוך הרפת. וגם מהייל מרשות הרבים, הוא יכניס הרי מרשות הרבים לרשות היחיד, וזה החיוב. טוב. כמו שכבר אמרנו, יש כאן, כשבאדם נותן לבהמתו לשתות בשטח של רשות היחיד, של בין הפסים לצורך העניין, אז יש שלוש אפשרויות, כמו שאמרנו, איפה הפרה נמצאת, או שהיא כולה נמצאת בפנים, שאז בוודאי מותר לתת לה ככה לשתות, וגם במקרה הכי חמור שהבעלים מחזיק רק את הכלי, זה גם כן מותר. יש מקרה שראשה ורובה בפנים, ויש מקרה שרק ראשה בפנים. אז בלשון הראשונה עד עכשיו דיברנו, שכשראשה בפנים, אם הוא מחזיק רק את הכלי, וככה הוא נותן לה לשתות, ודאי שאסור, כי חוששים שמה היא תלך, תצא לרשות הרבים, והוא יצא אחריה, ויתלטל את הכלי מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל אם הוא מחזיק גם את הבהמה, אז הגמרא הסתפקה, ונשארה בספק. אבל כשראשה ורובה בפנים, אז היה פשוט לנו, שאם הוא מחזיק גם את הבהמה, ודאי שזה בסדר. גם את הכלי וגם את הפרה, וראשה ורובה בתוך השטח שבין הפסים, זה ודאי בסדר. אבל אם הוא מחזיק רק את הכלי, פה הגמרא עכשיו תסתפק, בלשון השנייה. אם היא נמצאת ראשה ורובה בפנים הבהמה, והבעלים מחזיק רק את הכלי ונותן לה ככה לשתות בשטח שבין הפסים. האם זה בסדר או לא? איקא דאמרי. גבי אדם, כאמרי ננסה גלי בראשו ורובו. אמרנו משנה מפורשת, בסוף העמוד הקודם, כשזה התחלנו את כל הנושא, שאדם שלא לא, לא יציא את ראשו, הוא נמצא ברשות הרבים, הוא ברשות היחיד לא יציא את ראשו וישתה ברשות הרבים, עומד ברשות הרבים לא יכניס את ראשו וישתה ברשות היחיד, אלא אם כן ראשו ורובו במקום ששם הוא שותה. גבי אדם, כאמרין, המשנה מפורשת, דסגלי בראשו ורובו בפנים. השאלה היא גבי פרה, האם כולה צריכה להיות בתוך הרשות שבה היא שותה? מי סגלה בראשה ורובה או לא? או שצריך שכולה תהיה בפנים? והגמרא מבארת, כמו שאמרנו, על איזה מקרה הספק. איך הדנקית מנה ונקית לה, שהוא מחזיק גם את הבהמה וגם את הכלי, בתוך רשות היחיד לא תיבא אלך. זה ודאי דסא גילה בראשה ורובה ולא צריך שכולה תהיה בפנים. אלא כי תיבא אלך, תנקית מנה ולא נקית לה. ואם כולה, שהוא מחזיק רק את הכלי והוא לא מחזיק את הבהמה. אז אם כולה בתוך השטח של רשות היחיד, בוודאי הוא יכול לתת לה לשתות בצורה כזאת. אבל אם רק הכלי, רק זאת אומרת ככה, אם רק ראשה ורובה נמצא ברשות היחיד, והוא מחזיק רק את הכלי, כאן הספק לפי הלשון השנייה. אני חדד את ההבדל בין הלשון הראשונה ללשון השנייה. בלשון הראשונה הספק היה, כשרק ראשה בפנים, והבן אדם מחזיק גם את הכלי וגם את הבהמה, האם מותר לה לשתות בצורה כזאת, או שצריך שראשה ורובה יהיה בפנים. כאן הספק הוא, זאת אומרת, זה שראשה ורובה צריך להיות בפנים זה ודאי. אבל השאלה היא, כשהוא מחזיק רק את הכלי, לא כמו בספק הראשון שהוא מחזיק גם את הבהמה, שהוא מחזיק רק את הכלי, האם שם מספיק ראשה ורובה שיהיה בתוך השטח של בין הפסים, או שצריך שכולה תהיה בתוך השטח של ברשות היחיד, או שצריך שכולה יהיה בתוך השטח של רשות היחיד. זה הספק. איך דנקית היא באה אלך, דנקית מנה, הוא מחזיק את הכלי ולא נקית לה, והוא לא מחזיק את הבהמה בכלל. מהי? האם מספיק שראשה ורובה יהיה ברשות היחיד, או שצריך שכולה תהיה שמה? גם זה הגמרא נשארת בספק. הגמרא מנסה לתרץ את זה מהמשנה, ודוחה. אמר לי, תניתו, למדנו לכאורה, ראיה מהמשנה שלנו. ובלבד שתהיה פרה ראשה ורובה בפנים, בתוך השטח של רשות היחיד, ושותה. מה אליו? למה צריך ש... למה מספיק ראשה ורובה? אולי מדובר דנקית מנה ולא נקית לה? אולי אפילו שהוא מחזיק רק את הכלי והוא לא מחזיק את הבהמה, בכל זאת מספיק שיהיה ראשה ורובה בפנים? דוחה הגמרא, לא. המשנה מדובר דנקית מנה ולא נקית לה. שהוא מחזיק רק את הכלי, ו... זאת אומרת שהוא מחזיק, דנקית מנה ונקית לה. שהמשנה מדברת שהוא מחזיק גם את הכלי וגם את הפרה. לכן מספיק שראשה ורובה יהיה בפנים. אבל אם הוא מחזיק רק את הכלי, יכול שבאמת יהיה אסור, אם הוא רק ראשה ורובה בפנים, אלא צריך שתהיה כולה בתוך הרשות היחיד. והחינם ממסתברה, הגמרא מנסה לחזק את זה על ידי אותה ברייתא שראינו קודם, שהגמרא הבינה, כמו שאמרנו, שיש שלוש פעמים שמביאים את הברייתא הזאת בתור הוכחה, שאסור להחזיק כלי ברשות היחיד ולתת לבהמה לשתות מתוך הכלי, אלא צריך להניח את השתייה לפני הבהמה שתשתה לבד. ככה הגמרא הבינה מתוך דברי הברייתא, והגמרא שלוש פעמים דוחה את זה. בכל אופן, הגמרא רוצה להוכיח, הכי נמי מסתברא, שאסור שהבעלים יחזיק רק את הכלי, והבהמה תשתה מתוך הכלי שבידו ברשות היחיד. מה הראיה? מאותו הברייתא. כי דאי נקית מנה ולא נקית לה, אם הוא מחזיק רק את הכלי והוא לא מחזיק את הבהמה משארי, ואיך מותר בכלל לתת לבהמה לשתות בצורה כזאת, והתניה לא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו, אבל רק אם הוא משופך לפניה מותר, ממלא ושופך, והיא שותה מאליה. וגם כאן הגמרא דוחה את אותה דחייה, ההתמר עלה שהברייתא הזאת מדברת במקרה מסוים. אמר אביי, כמו שאמרנו, דבר שיש יבוס מצד אחד של רשות הרבים, פסי בראות מצד שני של רשות הרבים, רשות הרבים באמצע, והיבוס חוצה את רשות הרבים, והוא רוצה לקחת מים, להעביר דרך היבוס לתוך הרפת, וזה אסור. וכמו שאמרנו, הגמרא בהתחלה מביאה סיבה אחת למה זה אסור, שמה, כמו שאמרנו, יניח תדלי ברשות הרבים, ואז הוא יעבור משום מוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, כשהוא יבוא לתקן את היבוס, אז הגמרא דוחה שאז הוא לא יהיה חייב, כי הרי לא, כשהוא עקר הוא לא התכוון להניח, אז הגמרא מתרצת, מדובר פה בהמשך, כשיבוא לקחת את הדלי ולהכין את זה לתוך הרפת, אז הוא יעקור מרשות הרבים ויניח ברשות היחיד. זה הסיבה שחכמים אסרו להעביר את הדלי דרך היבוס לתוך הרפת. כמו שהגמרא עכשיו תגיד את זה שוב, ההתמר עלה אמר, הבאי, אך באיזה מקרה מדובר ביבוס העומד ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורוחב 4, אז אם כן היבוס הוא רשות היחיד, וראשו אחד בתוך הרפת, ראשו השני נכנס לבין הפסים, דזימנין דחזל אל היבוס דמקלקל, כשהבעל הפרה יבוא ויכניס את, יבוא לתת לה את המים דרך היבוס, הוא פתאום יראה שהיבוס מקולקל, ועד לתיקוני, ואז הוא יבוא לתקן את היבוס, אז הוא יניח תדלי לפני כן בצד ברשות הרבים, ודר אלי לדב לבדי, הוא הרי לוקח איתו תדלי בדרך, וכמה פיק מרשות היחיד לרשות הרבים, כשהוא יניח תדלי יוצא שהוא יניח אותו ברשות הרבים, אחרי שהוא הוציא אותו מתוך רשות היחיד. דוחה הגמרא וחיי גבנה ממחייב, הרי בן אדם שעקר לא על מנת להוציא לרשות הרבים, גם אם הוא בסוף יניח ברשות הרבים הוא לא יהיה חייב חטאת. ואמר רב ספרא, אמר בשם רבי עמי, שאמר בשם רבי יוחנן, המפנה חפציו מזווית אחד בבית לזווית אחרת בבית, ובסוף חזר בו ונמלח עליהן והוציאן לרשות הרבים, הוא יהיה פטור. למה? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה כשהוא עקר ברשות היחיד, לכך להוציא את זה לרשות הרבים. אז אם כן, זה לא סיבה לאסור להעביר את הדלי דרך היבוס לתוך הרפת, אלא הסיבה שאוסרים, זימנין דמתקן לי, אולי הוא כבר סיים לתקן את האיבוס, ואז בינתיים מדלים חכה לו בסבלנות ברשות הרבים, ואז יבוא לעקור אותו מרשות הרבים, ועד המעייל לי, והוא יכניס את זה לתוך הרפת, וכמעייל לי מרשות הרבים, ששם הוא הניח תדליק, שהוא בא לתקן את האיבוס לרשות היחיד, לתוך הרפת של הפרה, ובשביל שבאדם לא יבוא חלילה להיות חייב על חיוב מהתורה, אז אמרו שהאדם לא יעביר תדלי מעל האיבוס לתוך הרפת, אלא ישפוך את המים לתוך האיבוס, וככה בהמה תשתה מעצמה. אז אם כן יוצא שאין לנו הוכחה שאסור לבעל הבהמה להחזיק את הכלי שהבהמה שותה ממנו בשעה שהיא שותה. אלא אותה הברייתא שרצינו להוכיח שזה אסור, מדברת במקרה מסוים כמו שהוקם. בכל מקרה, אמרנו שיש כאן, לפי הלשון הראשונה יש ספק אחד, ולפי הלשון השנייה יש ספק שני. לפי הלשון השנייה, כמו שאמרנו, הספק הוא כשראשה ורובה בתוך רשות היחיד, אבל הוא מחזיק רק את הכלי. האם מותר לו לתת לשתות לבהמה בצורה כזאת, או שחושבים שמו יימשך אחריה? הספק הראשון היה, כשרק ראשה נמצא בתוך רשות היחיד, אבל מצד שני הוא לא רק מחזיק את הכלי, אלא מחזיק גם את הבהמה. האם מותר לו לשתות בצורה כזאת? האם מותר לו לתת לה לשתות בצורה כזאת או לא? אז השאלה הזאת, כשהבן אדם מחזיק גם את הכלי וגם את הבהמה, אבל מצד שני, הבהמה לא ראשה ורובה בפנים, אלא רק ראשה בפנים, האם מותר או אסור, הגמרא מנסה לתרץ מברייתא. תשמע, גמל. הגמרא כרגע מבינה שאין הבדל בין גמל לבהמה אחרת. אז כאן כתוב מפורש, שראשו ורובו בפנים, רק אז, אם ראשו ורובו בתוך רשות היחיד, רק אז מותר לתת לו לאכול. אובסין אותו מבפנים. עכשיו, רגע. אובסים אותו, מה הכוונה? שמחזיק רק את הכלי או שמחזיק גם את הבהמה? חייב להיות שמחזיק גם את הגמל. למה? כי הרי והאיבוס, מה הכוונה? למה קוראים לזה אובסים? למה אתה לא יכול להגיד מאכילים את הגמל? כי כאן מדובר שעושים לו איבוס בתוך המעיים. מה זה נקרא איבוס? איבוס זה הכלי שמשם הבהמה אוכלת, שם יש הרבה תבועה. מכניסים לו הרבה תבועה לתוך המעיים. איך? הוא לא רוצה לאכול כזה הרבה. רק מה? הוא דוחף לו בכוח. אז איך הוא ידחוף לו בכוח אם לא שהוא יחזיק גם את הגמל? הוא חייב להחזיק את ראשו של הגמל, וככה לדחוף, הוא מחזיק גם את האוכל וגם את הגמל. אז אם כן מדובר פה קודם כל, כמאן דנקית מנה ונקית לדמיה, הוא מחזיק גם את הבהמה וגם את הכלי. ובכל זאת, כבאינן שגם ראשה וגם רובה יהיה בתוך הרשות היחיד. אז יש לנו תשובה לשאלה, שגם כשהוא מחזיק לא רק את הכלי אלא גם את הבהמה, צריך שיהיה ראשה ורובה בתוך השטח של רשות היחיד. דוחה הגמרא. זה לגבי גמל באמת, נכון. לגבי גמל צריך שיהיה ראשה ורובה בפנים, אתה יודע למה? אמר רב אחא בר אבונא, אמר רב ששת, שאני גמל, שאם היה רק ראשו בפנים, אז הוא יכול ברגע אחד לדחוף את הראש שלו חזק, להוציא את הראש החוצה לשטח שמחוץ לרשות היחיד. דאויל וצברו ארוך. אז אם הגמל יתקוף את הבעלים שנייה, ויצליח רגע אחד של הסך הדת להשתמט מהבעלים, אז הוא, ברגע שהוא יוצא מרשות היחיד, הוא ברגע ברשות הרבים, אם רק ראשו ברשות היחיד. יש לו צוואר כזה ארוך, שהוא ברגע אחד מוציא את הראש מרשות היחיד, ישר מוציא אותו לרשות הרבים, והבעלים ילך בעקבותיו, וימשיך להאכיל אותו שם, ידחוף לו את האוכל לתוך הגרון, בתוך רשות הרבים, ואז הוא ממש עובר משום מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל בהמה אחרת, שלא יכולה ברגע אחד, הייתה הראש שלה בתוך רשות היחיד, שנייה אחרי זה הראש שלה היא ברשות הרבים, אז אולי שם כן מספיק שראשה יהיה בתוך רשות היחיד, ולא צריך שגם רובה יהיה שם. לכן אין ראיה. הגמרא מנסה להביא ראיה שהברייתא הבאה כותבת את אותו דבר כמו הברייתא שעכשיו ראינו, רק הברייתא פה מביאה לאו דווקא גמל, אלא היא כותבת לשון של בהמה. תשמע, בהמה שראשה ורובה בפנים, אז עובסים אותה מבפנים. ועכשיו, איבוס צריך גם להחזיק את הבהמה, לא רק את הכלי. והאיבוס כמעט דנקית מנה ונקית לה. זה כמו שמחזיק גם את הכלי וגם את הבהמה. וכבאינן ראשו ורובו בפנים, דוחה הגמרא, לא. מהי בהמה? דקטני. נמי דקטני, הכוונה לגמל. שואלת הגמרא, רגע, אבל כבר למדנו ברייתא לגבי גמל. זאת אומרת שברייתא הזאת מדברת על בהמות אחרות, והתניא בהמה והתניא גמל. עונה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שבעצם שתי הברייתות האלה אומרים את אותה הלכה לגבי גמל, רק זה ברייתות מפוזרות, זה לא שתגיד שיש פה סדר של ספר שלם, שמביא שתי ברייתות אחת ליד השנייה, וברייתא אחת מדברת על גמל, וברייתא אחרת מדברת לגבי בהמה אחרת. מי לגבי הדדי תניא? הם לא כתובים הרי אחד אחרי השני. זה לא ברייתא אחת אחרי השנייה, אלא מה? זה שתי אסופות של תנא, אחד הביא ברייתא אחת, תנא אחר הביא ברייתא אחרת. יכול להיות שבעצם המקור של שתי הברייתות זה אותו מקור שמדבר רק לגבי גמל, ולכן אין ראיה שכשהבהמה נמצאת רק ראשה בפנים, והבעלים מחזיק את הבהמה ואת הכלי, אין ראיה שמותר לו ככה להכיל אותה בתוך רשות היחיד. יכול להיות שצריך שיהיה ראשה ורובה בתוך רשות היחיד, ורק ככה יהיה מותר להכיל אותה. תניא נמי אחי, שבאמת יש הבדל בין גמל לבין שאר בהמות. רבי אליעזר אוסר בגמל, הועיל וצווארו ארוך, אז הוא אוסר לה שיכניסו רק את ראשו לתוך השטח של בין הפסים. אמר רבי יצחק בר עדה, אתה שמעת מושג שאם יש באר מים אפשר לעשות פסים של דיומדין מסביב הבאר מים, וזה כבר נחשב ממש כמו מחיצות? לא הותרו פסי בראות אלא לעולי רגלים בלבד, אבל אנשים אחרים צריכים לעשות ממש מחיצות, שרוב המחיצה תהיה סגורה, שלא יהיה פרצה גדולה מדי. שואלת הגמרא, מה עולי רגלים? והתניא, אני אתן לך ברייתא. לא הותרו פסי בראות, אלא לגבי בהמה בלבד. אתה שמעת בהמה שעולה לרגל? איך כתוב שמותר לגבי בהמות? מהי בהמה? מתרצת הגמרא, כן, הבהמה אמנם לא עולה לרגל, מעלים אותה. עולה הרגל. בהמת עולי רגלים, שאלה שעולים לרגל, מותר להם לתת לשתות בשטח שבין הפסים לבהמתם. אבל אדם שבא לשתות מים מהבור בשבת, ויש שם רק פסי בראות ואין שם מחיצות גמורות, הוא לא יכול להוציא מים מהבור לשטח שמחוץ לבור. למה? כי בשבילו זה לא נחשב רשות היחיד. מה הוא צריך לעשות בשביל לשתות? צריך פשוט להיכנס לתוך הבור, להחזיק בידיים, ברגליים, בתפנות, וככה להשתחל פנימה. מטפס ועולה, מטפס ויורד. דרך אגב, מעניין שכתוב פה קודם שהוא עולה, אחר כך הוא יורד. איך הוא יכול לעלות אם הוא לא נמצא בפנים? אז יש באמת את הגאון יעקב שכותב, וככה גם גורס הרבינו חננאל, קודם מטפס ויורד ואחר כך מטפס ועולה. אבל היעבץ כותב שהסיבה שהגמרא כותבת קודם מטפס ועולה, כדי ללמד אותנו שאפשר גם כמה פעמים, זאת אומרת אפילו שהוא ירד פעם אחת כבר, והוא כבר מטפס ועולה, מותר לו עוד פעם לטפס ולרדת פעם נוספת, וככה לשתות מהבור, כשהוא נמצא בתוך הבור, שזה רשות היחיד, לוקח מהמים שבבור ושותה, ולא יוצא מהבור לתוך בין הפסים. שואלת הגמרא, הייני? מה, לאדם אסור לשתות מבין הפסי בראות? צריך להיכנס לתוך הבור? ואמר רב יצחק, אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, לא הותרו פסי בראות אלא, אתה יודע לאיזה מים צלולים? לבאר מים חיים בלבד, מים צלולים, זקים, נקיים. אז, והיא לבהמה, אז היתר הוא רק לבאר מים חיים, אתה רוצה לתת לבהמה לשתות? תן לה לשתות מים פשוטים, היא תשמח, מה לי מים חיים ומה לי מים מכונסים? עונה הגמרא, תראה, זה לא ראיה. באמת, התירו רק לבהמה. אבל מה פירוש שאתה מקיף סביב בור? איזה מין מחיצה זאת? בשביל שמקום יהפוך להיות רשות היחיד, זה צריך להיות שמישהו, צריך להיות שיש דיורים, יש פה איזשהו מגורים מסוימים במקום הזה שאתה מקיף, כדי שיהפוך להיות רשות היחיד. אם יש שם מים שראויים לאדם, זה נקרא שאתה מקיף לצורך איזה שהם מגורים מסוימים. אז בינן מידידך זה לאדם, מים חשובים. אבל אם זה מים מכונסים סתם, הם לא ראויים לשתייה לאדם. גופה, להתבונן בגופם של דברי הברייתא. לא הותרו פסי בראות, אלא לבהמה בלבד. אבל אדם לא, אלא מטפס ועולה, מטפס ויורד. אבל יש מקרה שגם אדם יכול להשתמש ולהוציא מים מהבור לתוך פסי בראות. מתי? אם היו הבורות רחבים, איך הוא יחזיק בשתי הצדדים בבור? הוא לא יכול, רחב מדי, יותר מאשר כשהוא פותח, הוא פותח את הידיים והרגליים הכי הרבה שהוא יכול, הוא עדיין לא נוגע בשתי הצדדים של הבור. שם התירו לו. אפילו לאדם נמי, ולא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו. זה הברייתא שכבר פעמיים, ואמרנו שיש פעם שלישית גם, שהגמרא בהתחלה הבינה שהברייתא מתכוונת שאסור לבעל הבהמה להחזיק את הכלי, מתי שהבהמה שותה מהכלי הזה בשבת. שמה יבוא על לקחת את זה אחריה מרשות לרשות. אלא ממלא, אבל ממלא הוא ושופך לפני בהמה ושותה מאליה. ועל זה שואלת הגמרא, מתקיף לרב ענן, אם כן, שהוא לא יכול למלות מים בשביל בהמתו, מה הועילו פסי בראות? שואלת הגמרא, מה פירוש מה הועילו? כדי שיוכל לפחות להוציא את הדלי ולשפוך לפני בהמתו, בתוך פסי הבירות, למלות מהם. אלא, השאלה היא מה הועיל זה שאנחנו אומרים שחייב שיהיה ראשה ורובה של פרה בין פסי הבירות. אבל אם אתה שופך את המים בתוך השטח שבין הפסים, מה אכפת לי אם הבהמה רק ראשה נמצא בפנים? למה שיהיה אסור לתת לה לשתות בצורה כזאת? לכן הגמרא מתרצת, אמרה בעיה, האחה במאי הסכינן. וזו הפעם השלישית שהגמרא מוקימה את דברי הברייתא שמדברת במקרה מאוד מסוים, שיש את הרפת מצד אחד של רשות הרבים, את הפסי בירות בצד שני של רשות הרבים, והאבוס חוצה את רשות הרבים באמצע, ומדובר באבוס העומד ברשות הרבים גבוה 10 ורוחב 4 טפחים, וראשו נכנס לבין הפסים וכולי, כמו שאמרנו שבסוף בסוף הגמרא מוקימה, שהחשש הוא שמא בן אדם, מדובר פה קודם כל איזה מקרה הברייתא אוסרת, הברייתא אוסרת על גבי ציור כזה, שיש מצד אחד רפת, מצד שני יש את הפסי בירות ויש באמצע את האבוס, האיסור הוא לקחת מים מבין פסי הבירות, להעביר מעל האבוס ולתת לבהמה לשתות בתוך הרפת. ומה הסיבה לאיסור? כי חוששים שמה בדרך הוא יגלה שהאבוס נשבר, התקלקל, והוא יבוא להניח תדלי ברשות הרבים ולתקן את האבוס, ואז הוא יבוא לעקור תדלי מרשות הרבים ולהניח בתוך הרפת ברשות היחיד. זה הסיבה שאסור להוציא מים בצורה כזאת. ועד כאן דף חף.